הנה תואר שהיינו שמחים לוותר עליו. הכבישים בישראל הם מהצפופים במדינות ה-OECD. אם נשפוט לפי מניין כלי הרכב שמצטרפים לחגיגה, קרוב ל-290 אלף רק ב-2021, הפקק הזה לא הולך לשום מקום, ובטח שלא נוסע. מה בכל זאת מנסות הרשויות לעשות, והאם עוד אפשר להזיז משהו? בפרק חדש בסדרת הפודקאסטים החדשנים מבית דה מרקר לייבלס, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, אנחנו מחפשים סיבוב פרסה. אנחנו שמחים לארח את שי קדם, מנהל האגף לתכנון תחבורתי, ואת דוקטור ארז כהן, מומחה למדיניות ציבורית באוניברסיטת אריאל. אז אני אחסוך מכם את התזמונים, כמה ווייז אמר לי שביקשתי להגיע לכאן ברחוב שוקן, וכתוב לי בארדונה שאני גר בתל אביב. אז שי, עוד לפני הפתרונות, איך זה קרה לנו? מה הגורמים המרכזיים שאתה מזהה למצב הבאמת בלתי אפשרי הזה, ששרת התחבורה, צריך לומר, בדקה אפשרות משפטית, ככה היא טוענת, להגדיר אותו כמצב חירום, לא פחות.
אז ככה, זה כמובן שילוב של גם המאפיינים המאוד ייחודיים של ישראל, מדינה מפותחת, אבל עם מאפיינים דמוגרפיים של מדינה מתפתחת, גידול אוכלוסייה מאוד מאוד גבוה, מדינה צעירה יחסית, עם מצאי תשתיות מאוד מאוד נמוך, גם כמובן כבישים, אבל גם תחבורה ציבורית, ונדבר על זה אני מניח עוד לא מעט. ובאמת הדבר הזה ביחד ועוד מדיניות תכנונית היסטורית שהעדיפה בעשורים האחרונים פיתוח דרכים וכבישים, פיתוח מוטה רכב פרטי, גם בעולם התשתית כבישית, אבל גם בעולם התכנון העירוני, מביא אותנו ללחצים מאוד מאוד גדולים על התשתיות. אנחנו נמצאים היום במקום שבו הפיק רק ילך ויגבר, זאת אומרת, אנחנו עוד רחוק מהפיק, היום רמת המינוע בישראל, כלומר כמות כלי הרכב לאוכלוסייה יחסית לאירופה עוד נמוך, וברור לגמרי שהדבר הזה עוד יעלה, ולכן שוב אנחנו מן הסתם נדבר על זה, אבל השאלה היא לא איך פותרים את בעיית הפקקים, אלא איך פותרים את הבעיה של הנגישות, איך נותנים לאנשים את ההזדמנות להגיע ממקום למקום מהר יותר וטוב יותר.
פותרים את בעיית הריבוי הטבעי, חשבתי שתגיד. לא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, אנחנו לפני הפיק, אבל אתם חותרים להקלה? זה רלוונטי לדבר על זה, או שבמקרה הטוב, כאילו בוא נקווה שזה יישאר ככה ו... על ההיסטור שלא נדע מה יקרה במצב אחר.
אז צריך להגיד, פקקים היו ופקקים יהיו, והם כנראה גם ילכו ויחמירו. הדבר שאנחנו מנסים לעשות, באמת זה לעשות איזשהו קרב שיצליח לעצור, א', גם את העלייה הזאת, אבל גם ייתן את ההזדמנויות שאין היום בישראל, הזדמנויות שאנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו שמטייל באירופה או במקומות אחרים, מכיר אפשרות לעלות על מטרו, אפשרות לעלות על רכבת קלה, אפשרות לנסוע באוטובוס עם נת"צ, דברים שהיום, שוב, מדינת ישראל לא השכילה המון עשורים להתעסק בהם, ואנחנו מקווים שהדבר הזה כן יבשיל בעשורים הקרובים, וכן נוכל לראות את הפוטנציאל ואת המימוש, אבל זה דורש המון 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 מאמץ, והמון תקווה, אני אומר המון אופטימיות.
אז אני מצרף בנקודה הזאת את דוקטור ארז כהן, אני מפנה גם אליך את איפה טעינו, האם יש כאן באמת מחדל של עשורים, איזה צמתים פספסנו, או שבאמת בנתוני הדמוגרפיה, הגיאוגרפיה, הפיתוח המואץ, זאת גזירת גורל?
זה לא גזירת גורל, זה מדיניות ציבורית לקויה. והיא נובעת משתי בעיות פוליטיות שקשורות אחת בשנייה. תראה, מדיניות ציבורית היא לא אמורה רק לפתור בעיות שכבר נוצרו. מדיניות ציבורית אמיתית אמורה לתכנן קדימה, לראות את הבעיות שיווצרו בעתיד, להתמודד איתם מראש, כדי שלא יצופו על פני השטח, ובטח בטח שלא יתגברו. כל הנתונים ששי העלה, הדמוגרפיה הישראלית היא ידועה. יש נתונים, אפשר לראות את הגידול הטבעי באוכלוסיית ישראל, שמכפילה את עצמה תוך שני עשורים, עכשיו למעלה מ-9 מיליון בני אדם, ותוספו להחיל את עצמה בהמשך. מספר כלי הרכב בישראל עולה משנה לשנה, היום הוא כבר עומד על 4.1 מיליון כלי רכב, אם נדבר על כלי רכב פרטיים, זה 3.4 מיליון כלי רכב פרטיים. מספר כלי רכב לאלף איש גם כן עולה, הוא עומד היום על 397 כלי רכב לאלף איש, אם זה סך כלי רכב, אם זה כלי רכב פרטיים, זה 340 כלי רכב פרטיים לאלף איש, וזה הולך, וזה מגמה שהולכת וגדלה, זה דברים שרואים, יודעים, גם יודעים שאם פעם משפחה החזיקה כלי רכב אחד, היום כל ילד בן 18 או בן 17 כבר יש לו רכב, כי רמת החיים גם עולה, זה דברים שיודעים. אבל הבעיה היא שבישראל לא מתכננים. עכשיו, למה לא מתכננים? זה לא מתכננים כיוון שהמציאות הפוליטית בישראל נגזרת ממבנה השלטון. מבנה שלטון לא יציב, שהלך להתגבר...
תופעת האופקים הקצרים...
כן, בדיוק, טווח קצר, כי מבנה השלטון לא יציב. עכשיו, יותר קל לשר התחבורה למצוא פתרון של הגדלת ההיצע של הכבישים, שזה אפשר לבנות תוך שנה, שנתיים, מאשר לפעול להורדת הביקוש לרכבים, שזה דבר של פיתוח תחבורה ציבורית, שיקח עוד 10 שנים ועוד 20 שנה.
ויקצור את זה היורש על יורשו.
נכון, אז כאילו, זו באמת בעיה ששלובה אחת בשני. זה חוסר תכנון שנובע ממדיניות ציבורית שקשורה למבנה השלטון הלא יציב שלנו. זה דברים שקשורים ביחד. וכל מה שקורה היום זה תוצאה של החלטות שהתקבלו או לא התקבלו לפני 10 שנים, וכל מה שיקרה מחר, מחר זה עוד 10 שנים, זה מה שנעשה או לא נעשה
אבל
היום.
אבל זה גם לא מה שהעסיק אותנו ברמה הציבורית, כלומר, אתה חוקר מדיניות ציבורית, זה העסיק אותנו בוודאי ברמה האישית והמשפחתית. אני לא, עכשיו יש איזשהו דיבור מאוד גדול על זה, אני לא זוכר הרבה דיבור על זה.
זה התעורר בשיח הציבורי בתחילת שנת 2018.
אוקיי.
אבל זה התחיל מקטונות של, מהתקשורת. היום אנחנו יודעים שאם פעם בעבר, התקשורת הייתה מתווכת את הנושאים מהפוליטיקאים לציבור, היום זה הפוך. היום התקשורת מעלה נושאים לסדר היום, והפוליטיקאים בעצם לוקחים את מה שעולה בתקשורת, ומתחילים לטפל בזה. התקשורת העלתה את זה ב-2018. כמו שהמחאה החברתית עלתה ב-2011, והתחילו לדבר על יוקר המחיה, על הנדל"ן. התקשורת מעלה נושאים. אז עלה, לפני 3-4 שנים זה עלה על סדר יום התקשורתי, ומתעסקים בזה יותר ויותר. באמת, כמו ששי אמר, לא, בעבר באמת, מה שעשו זה, התקציבים שהפנה משרד התחבורה לפיתוח הכבישים והקשרים, היה גדול יותר, יחסית, מפיתוח התחבורה הציבורית.
בעבר זה עד לפני שנה?
עד לפני השלוש, כן. לא, שנתיים, שלוש. בשנתיים שלוש האחרונות אנחנו רואים שינוי, באמת יש יותר סכומים שמועברים לתחבורה הציבורית, אבל זה מאוחר מדי, ואני לא רואה את הפתרונות שיתנו.
אז רגע, בואו באמת בפתרונות, נחזיר רגע את הכדור לשי, דבר איתי בפתרונות, זאת אומרת, הכלים המרכזיים שבחרתם.
אז אני רגע מתייחס ברשותך לדברים שארז אמר, אני חושב שגם הוא מכיר את האמירות האלה, שמעתי אותם עם פרופסור יוג'ין קלדל, שאומר שדמוקרטיה במהותה היא לא אסטרטגית, אלא על-אסטרטגית. אני חושב שהתפקיד שלנו, של הפקידות, הוא באמת לנסות לכוון את הדרג הפוליטי, את הדרג הנבחר, לייצר אסטרטגיה ולשמור עליה מאוד, וזה הדבר שמשרד התחבורה עשה, באמת החל מ-2012, אני מניח שארז מכיר את זה, בעצם אז נכתבה התוכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית. והיא זאת שקבעה את היעדים והמדדים, שאני מניח שחלק מהציבור מכיר אותם, 40% פיצול לטובת תחבורה ציבורית, כלומר 40% מהנסיעות לתחבורה ציבורית, ומאז אנחנו משתכללים. ובעצם הדברים היום שאנחנו, האגף שלי וגם המשרד כולו קוצרים היום, או שמים היום, ויש כבר לשרים מה לכתוף, ממש
נזרעו
שם. וזה כולל כמה דברים. קודם כל, הטווח הארוך, באמת אותה מערכת הסעת המונים שאנחנו מדברים עליה לא מעט. מטרו, רכבות קלות, מערכות של BRT, כמו המטרונית בחיפה, ההסתמכות על רכבת כבדה, ההבנה שצריך לתת את זכות הדרך, בעיקר, זכות דרך בלעדית לתחבורה הציבורית המהירה, כי התחבורה הציבורית צריכה להיות אטרקטיבית. בואו נודה. היא אף פעם לא תהיה נעימה יותר מהאוטו הפרטי שלנו. אין לנו דבר יותר כיף מלנסוע באוטו הפרטי שלנו, ולכן היא צריכה להיות אטרקטיבית בדברים אחרים. צריכה להיות הרבה יותר מהירה, אמינה מהדברים האחרים כדי שנוכל להשתמש
עמידה
בה.
בזמנים.
אז זה, כמובן, אז זה לטווח הארוך. וזה לוקח המון זמן. דרך אגב, יש, שוב, אני לא יודע אם ארז יתייחס לזה, אבל גם הסוגיה של פיתוח תשתיות, זה סוגיה מאתגרת מאוד, לא רק בישראל, בדמוקרטיות, במערכות של תכנון דמוקרטי, כן. מאוד מורכב, וגם יש לנו אתגרים לא מעטים ברמה
עוד
של
נקודות,
החברות.
עוד נקודות, אגרות גודל.
אבל זהו, ואז מה עושים עד אז? כי באמת הדבר הזה נוכל לקצור אותו באמת, אולי עוד עשור, אולי עוד 2 עשורים, את התועלות הגדולות שלו. בינתיים צריך באמת לעשות פה מאבק אמיתי על זכות הדרך, למי נותנים את זכות הדרך, לקחת ממישהו אחד ולתת למישהו אחר, וזה מאוד מאוד כואב. וזה אומר להקצות נטצים מנתיבים קיימים של רכב פרטי או מנתיבי חנייה. זה אומר להקצות שבילי אופניים. זה אומר להפעיל אמצעים כמו אגרות גודש, שוב, צריך להשתמש בכלים של צמצום הביקוש. זה דרך אגב הפעם הראשונה אולי שסוף סוף הממשלה מתחילה לדבר על צד הביקוש. על לא רק איך אנחנו מייצרים מענה, כי אין סיכוי לייצר מענה לכל הביקושים האלה. אנחנו צריכים לדבר איך אנחנו משנים את זה, משנים את שעות ההגעה לעבודה, מעודדים מעסיקים לבוא ברכבים משותפים.
טוב, במובן הזה הקורונה עשתה שירות טוב, אני מניח, של ההגעה לעבודה.
אז יש דבר אחד,
שאפשר אולי מהבית.
לפחות מבחינתי, דבר שאפשר להגיד שהקורונה עשתה פה מהפכה. הרבה זמן דיברנו בעולם הביקושים על עבודה מהבית, עבודה מרחוק. הרבה זמן, והממשלה לא הייתה מוכנה לזה, ואף אחד לא עשה את זה, ופתאום זה הניסוי הכי טוב שנעשה, ואני חושב שהיום, שוב, הממשלה היום, נציבות שירות המדינה מאפשרת יום מהבית לעובדים, ואני חושב שכבר לא נוכל ללכת אחורה בדבר הזה. שוב, זה לא הכל, יש עוד הרבה דברים לעשות בעולמות הביקוש, אבל זה...
למה אגב 10-20 שנה, אנחנו נדבר על הסעת המונים, זה משהו שהוא כאילו אוטוטו אמור...
אז שוב, אנחנו רואים, היום מערכות הסעת המונים שלנו הם רכבת הכבדה, שעכשיו אושרה לתוכנית חומש מאוד רצינית שתקפיץ אותה מ-70 מיליון נסיעות בשנה ל-210 מיליון נסיעות בשנה, מה שיקרה רק סביב 2030. בירושלים יש לנו את הקו האדום היחיד שפועל, בחיפה יש לנו רשת של מטרוניות, ובעשור הקרוב גם נראה את הקווים הסגולים, הסגול הירוק והאדום, האדום אינשאללה ייפתח בשנה הקרובה בתל אביב, אנחנו רואים בירושלים עוד 2 קווים לפחות, אנחנו רואים עיבוי של מערכת המטרונית ורכבת קלה בחיפה נצרת, ועוד מערכות כאלה גם בבאר שבע, וזה לוקח המון המון...
אני חייב להתעכב איתך על הנטצים, כי אני מאוד בעד. אבל אני חייב להגיד שיש משהו מאוד מתסכל בזה, שגם בכבישים לא סופר ראשיים, ככה ליד הבית, אתה נאלץ לעמוד בפקק גם שם, וזה די עומד ריק. זאת אומרת, יכול להיות שפעם בעובר שם איזה אוטובוס, רוב הזמן זה פשוט ריק, וזה יוצא פקקים, יש מעין במקומות שהם לא היו אומרים להיות. כנל שביני האופניים, זאת אומרת, אני חושב שהם באים, לפחות בתל אביב, מאוד על חשבון הולכי הרגל, כלומר, זה לא באמת שנוספו עוד, אלא בעצם הופקעה הזכות ללכת גם מילדים. אני כבר לא מדבר על כלי המשחית שנוסעים על המדרכה עצמה, בכלים ממונעים, בקטע מטורף לחלוטין. אין מדרכות בתל אביב.
אז אני חייב להסכים עם שני הדברים שאמרת, ולהתייחס קודם כל דווקא לשבילי האופניים. כשאנחנו מציירים את הפירמידה הזאת של מי חשוב יותר ממי, אז הולכי והולכות הרגל הם בראש. נעשו פה, שוב, עיריית תל אביב ביוזמה מאוד יפה, דרך אגב, אותו שביל ראשון באבן גבירול, שהיה על המדרכה. אף אחד היום לא עושה שבילים כאלה. אנחנו לא רוצים לעשות שבילים כאלה.
כן, אבל האוטובוסים עוצרים שם, באותו מקום בדיוק, והזקנים והזקנות יורדים לתוך מסלולי האופניים שדוהרים...
יש אבולוציה. זאת אומרת, אנחנו בסוף, אין רבולוציה בדברים כאלה. אנחנו לאט לאט לומדים איך לעשות את זה. זה לא שהבסט פרקטיס מאירופה מגיע לפה וישר עושים את זה מצוין. זה דברים שלוקחים זמן. בהתחלה לא היה אומץ לקחת נתיב לרכב פרטי לשוות שביל אופניים. היום עיריית תל אביב וגם רשויות אחרות עושות את זה כבר. לעניין הנת"צים, יש איזה השלט היה, בגלל שמספיקים 20 אוטובוסים בעצם שנוסעים כדי להגיע לקיבולת של נתיב רכב פרטי. נתיב רכב פרטי בערך בשעה יכול לשאת.
אז נדמה לנו שזה ריק, אבל בעצם...
אבל
התדירות מספקת
בעיניך? שוב, התשובה היא לא. השירות, ואני חושב שמשרד התחבורה, אנחנו לפחות הפקידות שמים זה שוב ושוב על השולחן. לא יכול להיות שאנחנו נקצה זכות דרך לאוטובוסים, אבל לא תהיה הגדלת תדירות. ואני חושב שהפעם, בתקציב הנוכחי, אנחנו הולכים להגדיל את זה באופן משמעותי, בערך במיליארד וחצי שקל, סובסידיה, מאוד משמעותי. אני יודע שגם ארז נדבר לא מעט על סבסוד תחבורה ציבורית. זה דבר שהוא קריטי, כי בלי שירות ובלי תוספות שירות, אנחנו לא נראה שינוי.
אז ארז, בוא אליך, איך אתה רואה את הפתרונות האלה, ואולי יש לך גם כמה חדשים?
כן, קודם כל, אני חושב שהפתרונות שמוצאים היום הם פתרונות חלקיים, שלא נותנים מענה, ואפילו גם לפעמים מחריפים את הבעיה. נכון, צריך נת"צים, לתת עדיפות לרכב ציבורי, לאוטובוסים, אבל יש מעט מדי אוטובוסים, זה נגזר.
אז שי מסכים.
כן, כן, אני יודע, הוא אמר את הדברים. יש מעט מדי נהגים, עכשיו, זה לא סתם שיש מעט נהגים, התנאים שלהם, גם תנאי העסקה, גם תנאי השכר, הם מאוד מאוד ירודים. אז קודם כל צריך לעשות רפורמה בנושא הזה, שיהיה יותר נהגים, ואז יותר אוטובוסים, ואז יהיה הצדקה להקצות להם את הנת"צים, דבר ראשון. דבר שני היה, אין כאן הורדה אמיתית של הביקוש לרכבים. בישראל הביקוש לרכבים הפך להיות מטרה, לא אמצעי. רכב אמור להיות אמצעי להגיע ממקום למקום, אמצעי לניידות. לצערי, היום בישראל, ואני אגיד לך למה זה קורה, הרכב הוא מטרה, הוא לא אמצעי.
מטרה של מה? של סמל סטטוס?
אני בלי רכב לא יכול להסתדר.
נכון.
אני חייב את הרכב. עכשיו, אם למשל, זה נקרא ביקוש קשיח.
לא, זה עדיין אמצעי.
זה ביקוש קשיח. זה אומר, גם אם תעלה את המס הדלק, יהיה פקקים יותר, אתה תיסע עם הרכב, כי אין לך חלופה אמיתית.
אז מה אתה מציע?
אני מציע, קודם כל, בטווח הרחוק, זה כל מה שאמרת, זה טוב לטווח הרחוק. מה עושים בטווח הקצר? צריך להוריד את הביקושים. זה שאני בכלל לא ארצה רכב. אני דווקא חושב שאדם מהיישוב דווקא לא רוצה רכב. רכב זה בלבול מוח, אגיד לך במילים מאוד פשוטות. רכב זה לתחזק אותו, זה לחשוש מתאונות,
מגנבות. איך אני מוריד ביקוש לרכב?
שנייה, אז מי? קודם כל רכב, אני לא רוצה רכב. אני בכלל לא רוצה רכב, אני רוצה שיהיה לי אפשרות להגיע ממקום למקום, בזמנים נוחים, ובכלל לא להתעסק עם הרכב שלי, תקלות, תיקונים, טסטים, אני צריך את זה. אבל אני מחזיק רכב כי אין לי ברירה אחרת. אז איך כן עושים את זה? קודם כל, אני חושב שאחד מהדברים הקריטיים שצריכים לעשות, וזה דבר פוליטי לגמרי, זה אפילו אם תפתח תחבורה ציבורית לכל השבוע, ואין לך את זה בשבת, אני לא אוותר על הרכב שלי. אני לא אוותר על הרכב שלי, אתה חייב, כל המעשה הפוליטי, או צריך לעבור בכיוון פוליטי, לאפשר תחבורה ציבורית בשבת. במקרה כזה, משפחה תגיד, אני באמת יכולה לוותר על הרכב שלי. ואם לא יוותרו על כל הרכבים, יוותרו על חלק מהרכב.
כל עוד אין לי פתרון לשבת, אז יש לי רכב בחנייה.
בדיוק,
תמיד יש לי רכב
בחנייה. אז קודם כל חנייה, דיברת, זה מאמר שאני כותב היום, זה מצוקת החנייה בישראל, זה גם כן בעיה מאוד מאוד גדולה, שזה תופס שטח ואין לך מקום. עכשיו תסתכל, גידול במספר הרכבים בישראל כל שנה. עכשיו עוד משהו, יש גם תלות כלכלית של המדינה בכל מה שקשור לרכב. בוא נדבר מספרים. ישראל מרוויחה בשנת 2021 הרוויחה 21.5 מיליארד שקל ממס הבלו על הדלק. דבר ראשון.
אז אתה אומר, אין לה אינטרס.
כן, עכשיו גם, רק זה, היא הרוויחה למעלה מ-10 מיליארד שקל על כל מה שקשור למיסוי של ייבוק לרכב וחלפים של רכב. עוד 5 מיליארד שקל בנושא הזה של האגרות. ויש לך עוד מיסוי על ההחזקת שווי שימוש של רכב. יש לך קרוב ל-40 מיליארד שקל בשנה, שהמדינה קשה להתנתק מזה. אז היא צריכה לפעול באופן ממשי להורדת הביקוש. אי אפשר להגיד, מורידים ביקוש, כאשר אתה רואה את הגרף של מספר כלי הרכב הולך ועולה, ואת ההכנסות של המדינה מעסק לרכב הולכים ועולים. אז צריך את התחבורה הציבורית בשבת, אפשר בינתיים, מה שאפשר בינתיים, זה להפעיל את הרמזורים החכמים, זה אפשר להגדיל את הקיבולת של התחבורה הציבורית מבחינת תדירות יותר גדולה של אוטובוסים, יותר נהגים, זה יגרום לנו כך שהתחבורה הציבורית תהיה יותר נוחה, ומצד שני, אם יש לי תחבורה ציבורית בשבת, אני אגיד, אם זה יותר נוח, ואני יכול להסתדר עם זה, אז אני, ואני יכול להסתדר עם זה גם בסוף שבוע, אולי אני אוותר על רכב אחד. ועוד דבר, אפשר באמת לעודד עוד את הנושא של עבודה מרחוק.
כן.
מה שיגרום למשפחה להגיד, אני לא צריכה שני רכבים, מספיק לי רכב אחד, פעם האישה, פעם הבא, לא משנה, בני הזוג, לא צריך שני רכבים בחנייה, אז גם כן יכול לעזור. אז יש כאן מספר כלים שאפשר לעשות מעכשיו לעכשיו.
אגב, שיש איזה מדיניות, לא לספר לך חלילה בפוליטיקה, אבל יש איזושהי מדיניות רשמית של משרד התחבורה בעניין הזה, של לפחות הרכבת הקלה בתל אביב, מה שחולדאי קורא מעלית מאוזנת, ורטיקלית, כן, זאת אומרת, יש מדיניות שגובשה?
אני לא מכיר, אני יודע שכן, שוב, אני יכול להגיד כמתכנן תחבורה, שאני הראשון שאומר שתשתית וציוד נייד וחוץ צריכים להיות מנוצלים בצורה המיטבית ביותר. זה באמת עניין של החלטה.
כן. יש גם תנופה רצינית מאוד של בניית תשתיות כרגע. זאת אומרת, אנחנו רואים בערך הכל חפור. אני מניח שזה גם בהשפעות הקורונה שאמרו, בוא נזרז תהליכים. זה כבר חלק מהשינוי לכיוון התחבורה הציבורית, מה שאנחנו רואים?
לגמרי. רוב מה שאנחנו רואים היום, ושוב, גם בגלל שהיו שנתיים בלי תקציב מדינה, והרבה מהפרויקטים של הכבישים שלנו נגמרו או הסתיימו, אנחנו רואים עכשיו, בטח בתקציב הזה, תקצוב שכמעט כולו, 80-85% הולך לתחבורה ציבורית ולתשתיות הסעת המונים. רוב מה שאנחנו נראה חפור, זה דברים של תחבורה ציבורית, אנחנו רואים במטרופולין תל אביב כבר עכשיו, את העבודות,
נטיף, את
העבודות, כן, אבל אני אומר גם העבודות על הקו הירוק והסגול, אנחנו נראה בירושלים את תחילת הקו הכחול, בירושלים אנחנו רואים את הערכות כמובן של הקו האדום והירוק, זה בדרך כלל מה שנראה, והמצב יהיה, שוב, גם פה אני אומר, כמו שאני אומר על הפקקים, בגלל שאנחנו צריכים לגשר על פער מאוד מאוד גדול, שארז התייחס אליו גם, אנחנו נראה פה קושי מאוד גדול, וגם את זה צריך לחשוב איך מנהלים.
כן.
זאת אומרת, לא רק שאנחנו הולכים לצמצום קיבולת, כי אנחנו רוצים לעודד תחבורה ציבורית, אנחנו הולכים צמצום קיבולת בגלל עבודות, והדבר הזה ידרוש אתגר מאוד גדול מהמדינה, בטח ובטח בעולם התחבורה הציבורית.
בזמנו, כשהקו האדום התחיל להיחפר, זה מאוד ככה תוקשר, והשידורים חיים מהשטח, הפסיקו לדבר על זה, אבל בגדול יש עיכוב די רציני במועדים, לפי מה שאני מבין, לפחות בתל אביב.
עכשיו, אני פחות רוצה להתייחס באמת לדברים הקונקרטיים. אני כן אגיד שפרויקטי תשתית, מסיבות כאלה ואחרות, נוטים להתעכב, בין אם בגלל שתאריך היעד שנמסר הוא תאריך פחות ריאלי, אבל יש לזה סיבות לעשות את זה. אלא אם כן הסינים
בונים אותו, ואז הוא מקדים את הלוזינג, כמו במנהרות הכרמל.
אני לא יודע מה החסרונות של זה, אבל פרויקטי תשתית נוטים להתארך מעבר למה שמצופה, ושוב, הולך להיות מאוד מאוד מורכב במטרופולינים בשני העשורים הקרובים. קרובים, אבל זה מחיר שאני חושב שאנחנו צריכים לשלם כדי... תראו, אם בעוד 20 שנה פתאום ימציאו את הטכנולוגיה הבאה, ואנחנו כבר נשאר עם הטכנולוגיות העתיקות, אז אנחנו נהיה בבעיה, אבל כרגע לא נראה.
אני זוכר בבוסטון, נדמה לי, את הביג דיג, זאת אומרת, דיברו על זה 20 שנה שחפרו את העיר, אבל וואלה, אחלה מטרו.
אני רוצה להתייחס עוד קצת אם אפשר. תראה, צריך להיות כאן שילוב של מספר משרדי הממשלה יחד, וליצור איזו תוכנית ארוכת טווח. למשל, זה לא רק משרד התחבורה, זה גם משרד העבודה. נושא של עידוד עבודה מרחוק, נושא של עבודה, של שעות עבודה גמישות, כמו שאתה אמרת. זה גם נושא של משרד הבינוי והשיכון. אם נעיץ את הפיתוח, פיתוח של נדלן, ופיתוח של נדלן בפריפריה, וכמובן מקומות העסוקה בפריפריה, בשילוב עם תחבורה ציבורית שתתפתח לשם, נוכל גם כן קצת לבסט את הפקקים, את העומסים. כמובן אפשר לדבר גם על נושא של לעשות רגולציה על הרכב השיתופי, דבר שגם כן יכול להיות בעוד כמה שנים פתרון לגרום לאנשים שהם יכולים להגיע ממקום למקום מרכב שיתופי בקלות, עם אפליקציה, בלי להחזיק, בלי הצורך.
נושא הנדלן אגב, באמת הזכרת לי, אני חושב שזה אחת הסוגיות המרכזיות של השנים האחרונות, מכיוון ש...
האוכלוסייה מצטמצמת.
לא, אבל תנופת הבנייה, למשל בימי המחיר למשתכן, שבנו ממש שכונות שלמות שמתנגזות לצוואר בקבוק אחד, שלוקח לפעמים שעה רק לצאת מהשכונה.
לא מתכנים, רוצים לבנות מהר מהר, להראות מספרים, ולא מתכנים נכון את התשתיות.
כן.
אז צריך שילוב של כל המשרדי הממשלה, ומה שאני אומר שחסר בישראל, זה תוכנית ארוכת טווח, שקוראת את כל משרדי הממשלה, וששר נכנס לתפקידו, הוא לא עכשיו ממציא את הגלגל מחדש. הוא בא לתוכנית כתובה, והוא אומר, אוקיי, זה מה
שחסר... אבל זה שי אומר לך שכבר קורה.
זאת התוכנית שלי, בקדנציה שלי, בשנים האלה, זה מה שאני צריך לפתח.
אז אני כן רוצה להתייחס לזה ולהגיד שבאמת, אנחנו נמצאים היום, שוב, יותר מלפני, באינטגרציה מאוד גדולה של משרדי ממשלה, שבדיוק מדברת על הדבר הזה. התפרסמו עכשיו ספר תוכניות העבודה הממשלתיות, אבל חוץ מזה, גם תוכנית החירום שיזמו השרים כדי להתמודד עם משבר התחבורה, בדיוק שמה על השולחן את הדבר הזה, ואני חושב ששיתוף פעולה בין משרדי הוא קריטי, אני מסכים. אם אנחנו לא נעשה שיתוף פעולה בין משרדי, אנחנו לא נצליח להגיע לתוצאה שהיא גם ככה מאוד מאוד תהיה מורכבת להגעה.
זהו, אתה מזהה כרגע, לא אגיד ביחס לעבר, שוב לא לסבך אותך, אבל אתה מזהה עכשיו נכונות כזאת, שינוס מותניים, כלל ממשלתי, האוצר בתמונה, יש באמת כיוון טוב מבחינתך.
שוב, ארז אולי ידע להגיד יותר על זה שמדינת ישראל מאוד טובה במשברים. אני חושב שברגע שזוהה, וגם התקשורת כמו שבא, וגם מגזר שלישי שהמון מדבר על זה, זוהה המשבר הגדול הזה, אז כולם מתגייסים לזה שוב, זה לא חף מבעיות. האתגר הוא אדיר, באמת, האתגר הוא אדיר.
תגיד, מה יחשב הצלחה מבחינת KPI? זאת אומרת, לאן אתם... תן לנו תקווה, אבל שיהיה ריאלי.
אז שוב, אז KPI שמשרד התחבורה מדבר עליהם, כמו שאמרתי, התחילו ב-2012 מ-40% פיצול לתחבורה ציבורית, מ-100% מ-100 קילומטר נת"צים בכל עיר, היו שם כל מיני 45 דקות הגעה לעבודה באמצעות תחבורה ציבורית מ-60% מהנקודות במטרופולין. אנחנו לאט לאט משתכללים גם בזה. פורסמו לפני מספר חודשים יעדי הפיצול החדשים שכוללים לא רק תחבורה ציבורית, אלא גם רכיבה על אופניים והליכה ברגל שהם קריטיים לפתרון המשבר הזה. ואנחנו היום מדברים על זה שבערים הגדולות, או ב-130 הערים, מעל 10,000 איש בישראל, צריך להגיע למצב ש-66% הם באמצעים מקיימים. כלומר, תחבורה ציבורית, הליכה ברגל ורכיבה באופניים, וזה אתגר שאנחנו רוצים להגיע אליו ב-20 השנה הקרובות. לא כי אנחנו מאוד שואפים לשם, אלא פשוט כי אין ברירה. כי אם לא נעשה את זה, אז אנשים לא יוכלו להגיע ממקום למקום, וזה יגזור באמת בעיה מאוד קשה על הפיתוח של ישראל.
עד כמה באמת אמרת את המילה מקיימים? עד כמה זה שיקול בכל הבהילות הזאת להוציא כמה שיותר מהר מפעלי תשתיות? עד כמה השיקול הירוק הוא באמת שיקול? עד כמה הוא במודעות? עד כמה אתם מביאים אותו בחשבון?
אז תחבורה ציבורית במהותה היא ירוקה, קודם כל צריך להגיד את זה. וכלי הרכב של התחבורה הציבורית, בין אם זה אוטובוסים, ובין אם זה כמובן רכבות שכולן, כל העתידיות או כל אלה שאמורות להיות הן חשמליות לגמרי, כולם בעצם הולכים להיות כאלה. מ-2025 משרד התחבורה לא הולך לרכוש יותר אוטובוסים שהם לא חשמליים. וכמובן שההליכה ברגל רכיבה באופניים הם המקיימים ביותר, גם כמובן לבריאות, וכמובן גם מבחינת
זיהום אוויר. אלא הם כן עם מנוע, ואז הם מאוד לא חשמלי. לא בריאים וגם לא חשמלי, כן. דורסים כמה בדרך. ארז, נשאר עם העניין הזה של להיות ריאלי. אם אתה אופטימי בגדול, אם יהיה יותר טוב, אם יהיה יותר, אמרת שזה כבר נראה לך מאוחר.
שום דבר לא מאוחר, אפשר לפתור את הכל. זה עניין של שילוב של כוחות, של משרדי הממשלה שונים, והתגברות על מכשולים פוליטיים וכלכליים, כי יש גורמים כלכליים ופוליטיים שעומדים במציאות הזאת.
למשל?
הנושא הזה של כל ה-40 מיליארד שקלים שהמדינה נהנית ממיסוי, צריך להשתחרר קצת מהתות הזאת בהדרגה לאט לאט. אני אתחיל דוגמה, ישראל בשנת הקורונה, ב-2020, הרווחים ממס הבלו קצת ירדו, אז מה עשו? העלו את המס על רכבים היברידים. כאילו, למה? למה? כאילו, אתה רוצה שאנשים יקנו רכבים היברידים, אז למה אתה
לא
את
המס? הם לא העלו, הם פשוט לא העריכו את ההטבה.
כן, נכון. בסדר. אז שוב, הרעיון הוא להתחיל להשתחרר מהתלות הכלכלית של זה, לאט לאט להבין שזה שיש לך פחות פקקים, אתה גם מרוויח כלכלית. אתה מרוויח פחות תאונות דרכים, פחות הפסד ימי עבודה או שעות עבודה במשק, פחות הוצאות טיפול רפואי, אתה גם כן מרוויח. אז להבין את זה, ולאפשר בעצם את השחרור מהתלות הכלכלית, וכמובן, סוגיה פוליטית עם נושא של התחבורה הציבורית בשבת היא קריטית לפתרון הסוגיה.
אני רוצה להתייחס רק לאמירה הזאת, ושוב, כמו שאמרתי, אני מבחינה מקצועית כמובן האחרון שיגיד שלא צריך להשתמש בתשתית 24/7. אבל אנחנו רואים גם באירופה, אנחנו עוד רחוקים מרמת המינוע שם, כלומר באירופה לכל 1,000 תושבים יש 600 רכבים, אנחנו עוד נמצאים איפשהו ב-380. הרצון לרכוש רכב הוא חלק מרמת הפיתוח של משק הבית. אני חושב ששוב, משקי הבית ימשיכו לרכוש רכבים, אנחנו כמובן צריכים להעדיף כמה שיותר שזה לא יהיה הרכב השני והרכב השלישי, עוד מרבית משקי הבית במדינת ישראל, אין להם שני רכבים, צריך להסתכל רגע על כל העשירונים, אבל אנחנו בהחלט צריכים להתאמץ כדי שלא יהיה את הרכישה הזאת, ועדיין לשמורות טבע, למרכזי קניות, לעוד מקומות, יש דברים שהרכב הפרטי הוא הפתרון היחיד, ואני כמדינה לא יכול לספק תחבורה ציבורית יעילה לשם. אני מעדיף את התחבורה הציבורית להשאיר למקומות היעילים שבהם יש צפיפות, ואת שאר המקומות לרכב הפרטי, וזה בסדר שבפריפריה ייסעו ברכב פרטי, זה בסדר, וצריך לראות איך עושים גם את הדיכוטומיה הזאת.
טוב, הנושא של תאונות דרכים שהוזכר כאן בכלל לא דיברנו, זה אולי...
וחנייה, שזה גם כן
וחנייה,
סיפור.
לא חסר, זה אולי לפודקאסט הבא. דוקטור ארז כהן ושי קדם, המון המון תודה על הדברים האלה, ושיהיה המון בהצלחה לכולנו בדרך הביתה.
תודה רבה.
עד שמשהו באמת יזוז, ואנחנו נשמח להיפגש בפרקים נוספים בסדרה. הכנו לכם אחלה דיונים על ביג דאטה והמטאברס, מה זה עושה לפרטיות, על כלכלת העושר באלף, ועל הרפואה העודפת, לא תאמינו כמה ובמה זה עולה לנו. אז חפשו אותנו החדשנים בכל אפליקציות הפודקאסטים. ביי בינתיים.